ברוך השם, ב-13 השנים האחרונות עסקנו בלימוד של ענייני טהרת המשפחה בתקופת השובבים. היה נדמה לי שכבר מיצינו את הכל, כלומר, הכוונה כל הדברים המעשיים. יש הרבה דברים שאינם נוהגים מדי יום, אבל חשבתי שמיצינו את הכל. ורבו עליי חבריי, כמעט כפו אותי, שנעשה בכל זאת חזרה. אני חשבתי אולי כמה שמיצינו את כל הדברים המעשיים, אז אדבר בדברים לא מעשיים, אבל אמרו שלא כך, אלא לעשות חזרה. אז אני חוזר היום על דברים שלמדנו לפני 9 שנים, בתוספת נופך, הכל מוקלט ואפשר לשמוע. עם תוספת נופך, אני כמובן לא שמעתי את ההקלטה, ואני מקווה שיש תוספת נופך. השנה עסקנו בתקופת השובבים בענייני תפילין, ברוך השם למדו הרבה דברים, ובסוף התקופה אנחנו עוסקים גם בענייני טהרת המשפחה. בשנה הזו, כידוע, השובבים הם שובבים תת. דיברתי על זה פעם ולא נחזור בריחות, ש... בשנה שבה כוחה של הלבנה נכפל, אז גם הכוח שלנו כפול. בדרך כלל אנחנו בשובבים מגיעים עד התורה, שמות וערה, בו בשלח, יתרום משפטים, מגיעים עד התורה, ובשנה מעוברת שבה צריך מאמץ כדי להשוות את הלבנה לחמה, אנחנו גם זוכים להיכנס אל הקודש, אל המשכן. הסדר של השובבים, שובבים תת, הוא סדר מיוחד של התעלות, לא לפי זמני השנה, אלא לפי קריאת התורה. גם זה סדר. הזמנים שבהם עם ישראל קוראים את התורה הם זמנים שאנחנו נמצאים על הר סיני, כך כתוב בבית יוסף, באור החיים, בסימן קמ"ו, ומקבלים עלינו את התורה מחדש. ואז חידשו הקדמונים שמה שקורה באומה כולה קורה גם ליחיד. בשמות וערה אנחנו קוראים את ההתארגנות ליציאת מצרים, והיחיד יצא מן המצרים שלו, מתחיל לצאת מן המצרים שלו, ובו בשלח אנחנו קוראים בתורה את יציאת מצרים, אנחנו יוצאים מהמצרים שלנו. ביתרו משפטים אנחנו קוראים בתורה על קבלת התורה, והיחיד יכול לקבל עליו על תורה. ובשנה מעוברת, כשאנחנו קוראים בתורה את תרומת תצווה, גם היחיד יכול להיכנס אל הקודש פנימה במה שנוגע לענייני המשפחה. והנה מתקיימים בנו בשנה מעוברת דברי חז"ל, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, במובן מאוד מיוחד, כאשר עם ישראל כולו מקבל עליו את התורה ועוסק בפרשות תרומת תצווה של המשכן, גם אנחנו יכולים להשרות את השכינה בבית, במשפחה שלנו. בעניין הזה של השרת השכינה, התחדש לי בו דבר בשנים האחרונות, מאז שאני בבית הדין, התחדש לי חידוש. נקדים את דברי הרב המפורסמים במאמר המחשבות, שלפעמים אנחנו יכולים ללמוד מגויים דברים סגנוניים, ופה למדתי משהו מאיזה גוי, ואחרי שלמדתי ממנו הבנתי כמה עמוקים דברי חז"ל. אני במעט הפעמים שניתן לעשות שלום בית בזוגות שבאים לבית הדין, אני שמח בזה. בדרך כלל מי שמגיע לבית הדין הוא חולה סופני ומשפחתי, ותקנתו לעזור לו כמה שיותר מהר לצאת דרך חדשה. אבל מדי פעם זה קורה שאפשר לעזור לאנשים, ובמהלך החיפושים צריך לדבר עם אנשים במשהו שהם יבינו. אז הגעתי אל הספר גברים ממאדים ונשים מנוגה, הגעתי לספר הזה, וקראתי אותו, עצרתי בעמוד 100, כי הרגשתי שהוא חוזר על עצמו. אבל אחרי 100 עמודים נדמה לי שהבנתי את המסר, אלא אם כן הסוף נמצא, בסוף יש דברים עמוקים. גוי אחד, דוקטור ג'ון גריי, אני לא מכיר אותו, אני איתו שום דבר, חיבר ספר לפני למעלה מ-20 שנה, רב מחר עולמי, תורגם להרבה מאוד שפות, וזה ספר שעזר מאוד להרבה אנשים לשקם את חיי המשפחה שלהם. וגם אני, על ידי הרעיונות שמובעים בספר הזה עזרתי לכמה משפחות. ופעמים שבאים אלינו זוגות משבר ואני חושב שאפשר לעזור להם, אני שואל אתם, קראתם את הספר גברים עדים נשים נוגה? אם אומרים לא, אני אומר להם תקראו, ואם אומרים כבר קראנו, אני אומר להם יש לי בשבילכם משהו יותר טוב. בואו נסביר את שני השלבים. מה הוא אמר? מה אמר בעל המחבר ספר גברים עדים נשים נוגה? הוא סיפר סיפור, וזה ממש אמריקה המיטבה, משהו קליל, קצר, קליט, שימושי, עם דיווידנד גדול מאוד למחבר. הרבה שפות, $2 לספר, והחיים השתנו ברגע, וכשאתה קורא את זה אתה אומר, איך לא חשבתי על זה קודם, זה כל כך פשוט. אז הוא אומר כך, לפני מיליונים של שנים, נחתו על כדור הארץ שתי חלליות, אחת ממאדים והשנייה מנוגה. בחללית שנחתה עם מאדים נפלטו אל כדור הארץ יצורים מהמאדים, תושבי המאדים, קוראים להם גברים. יש לו לומדס, למה הגברים קשורים דווקא למאדים, זה פעם אחרת אולי. ובחללית השנייה נפלטו, מהחללית השנייה נפלטו תושבי הכוכב נוגה. הם שונים קצת, המאדים הם תוקפניים, מאדים נדמה לי זה מרס, אל המלחמה היווני, תוקפניים, נוגה זה ונוס, נכון? זה אלו השמות? אז ירדו אלה ממאדים, כדור הארץ, ואל מנוגה גם ירדו לכדור הארץ. הם שונים, אלה ממאדים, אלה מנוגה. עברו שנים רבות, ונשתכח שהגברים הם בעצם מאדים, ואנשים מנוגה, נשתכח הדבר. והגברים לא מסתדרים עם אנשים. אנשים לא מסתדרות עם הגברים. והם לא יודעים שאלה ממאדים ואלה מנוגה. נדמה להם שהם מכדור הארץ. והם דוברים את אותה שפה. האמת היא שהם רק מדברים בשפת כדור הארץ. אבל מבחינה גנטית, פיזיולוגית, הגברים ממאדים ואנשים מנוגה. ונשתכח הדבר. עברו מיליונים, מיליארדים של שנים. עד שקמתי אני, ג'ון גריי, והזכרתי את הדבר הזה, שהגברים הם ממאדים, ואנשים מנוגה. גבר זה לא אישה. אישה זה לא גבר. וכך הוא חוזר, מסביר, אמרתי לכם שהתיישתי בעמוד 100, אין ספור דוגמאות בסגנון אמריקה, קליט, קליל, כל אחד מבין למה גבר זה לא אישה, למה אישה זה לא גבר. אנחנו נסביר לך זה במשל צברי. כאשר האישה אומרת, אני עכשיו לא אני, אני עכשיו ג'ון גריי, כן? כאשר האישה אומרת לבעלה, תעוף לי מהעיניים, היא מתכוונת, אני רוצה תשומת לב. כאשר הגבר אומר לאשתו, תעופי לי מהעיניים, הוא מתכוון, תעופי לי מהעיניים. והנה, אתם רואים שהם אינם דוברים אותה שפה. אני אומר, על הדבר כמה דולר לספר, אם הייתי חושב את זה קודם, לא הייתי צריך לעבוד במקצוע הבזוי שאני עובד בו. היה לי מקצוע אחר יותר מכובד. פנסיונר, הייתי פנסיונר. שרק עוסק בהשקעת ממונו, בהשקעות. על הוורט הזה, הרי הם לא מכירים איש את שפת רעהו. הם לא מבינים שהם רק מדברים טקסטואלית באותם מילים. אבל השפות הנפשיות הן אחרות. על הוורט הזה זכה שאני לא חושב שהוא השיג את התנ"ך בכמות העותקים שהדפיסו, אבל זה משהו רב מכר עולמי. וכנראה שזה גם עוזר להרבה אנשים, וגם אני ראיתי במו עיניי שהדברים הפשוטים הללו עוזרים להרבה אנשים. דעקה, שיש על זה קושיה. אני רואה בזה ממש תפיסה גויית. האמת שהכי טוב היה שהגברים יחזרו למאדים ואנשים לנוגה. הבעיה שכמו שאומרים באמריקאית, החללית הייתה one way ticket. אנחנו תקועים פה בכדור הארץ בלי אפשרות לחזור. הכי טוב היה לחזור, לא להתעסק עם היצורים האלה מנוגה או עם מאדים. הגברים יהיו רק במאדים ויבינו אחד את השני, הנשים תהיינה רק בנוגה ותבננה זו את זו. אנחנו תקועים פה. איזה דיכאון. לפחות שהדיכאון יהיה קצת פחות דיכאוני, וזה ממש מוסר גוי. הוא עוזר להרבה אנשים. הוא אומר, אחי, brother, אלו החיים. יש לך שתי אפשרויות: או לשקוע עמוק בדיכאון, תמשיך להרגיש במאדים ואז תשקע בדיכאון שכדור הארץ, או שתבין שחייבים להתפשר. לא תחזור למאדים אם נדמה לך שתוכל להיות מה שאתה, איש המאדים, זה לא יקרה. אתה תקוע פה בכדור הארץ עם עוד מישהי שגם היא תקועה פה כמך. היא הפנימה שאין דרך חזרה לחיים מאושרים בנוגה. גם אתה תפנים, וכדאי שתסתדרו ביחד, תעשו פשרות כואבות ותקימו שתי מדינות לשני עמים. כן, אני חושב שמפה זה לדעתי זו אותה מחשבה. אין מה לעשות, כמעט יכולתי להגיד, לא בוחרים את השכנים שלנו. אם היינו גרים באירופה והשכנים שלנו בשוויץ, היה אפשר להגיע להסדרים אחרים. אבל אין מה לעשות, אנחנו פה במזרח התיכון, זה מה שהגורל זימן לנו. עברתי נושא נדמה לי. כן, אבל אין כל כך הבדל בין שלום בית לשלום עם אויבינו, וכדאי להבין שהחלומות כבר לא התגשמו. אנחנו פה תקועים עם הפלסטינאים לנצח, ויש לנו שתי אפשרויות: או להמשיך לחלום, או להגיע לפשרות כואבות. וגם אף על פי שהפשרות כואבות, זה יכול להיות רומנטי. עובדה, תראו שני אמריקאים, איש ואישה, הם צריכים להיות רומנטיים למרות שהוא ממאדים והיא מנוגה. אז אפשר פשרות כואבות רומנטיות. לא, עברתי נושא, כי אני באמת חושב שזה קשור אחד לשני. זאת המועקה הכבדה בשיטת ג'ון גריי שמבטא את האדם המערבי. ואני אומר לכם שהספר הזה עזר להרבה מאוד אנשים, ואני חושב שהציל הרבה מאוד משפחות שמבינים את ההבנה הפשוטה הזו. גבר זה לא אישה, אישה זה לא גבר, לכל אחד יש שפה אחרת. לא יודע למה נתקענו עם אנשים בעלי שפות שונות, לא היה אפשר שכולם ידברו את השפה? אלה החיים. ועכשיו תחליט מה אתה רוצה, להילחם בלי סוף או להגיע לפשרות שיאפשרו מודוס ויוונדי, נחיה ביחד. וזה יכול להיות רומנטי, עובדה. ומבין ריסי עיניו של ג'ון גריי הסתכלתי במאמר חז"ל, שהצלחתי להבין את הגמרא בסוטה באור חדש שאף פעם לא הבנתי. כשהגמרא אומרת איש ואישה שזכו שכינה ביניהם, שם מבואר בגמרא ואם לא זכו יש אוכלתם, לאיש יש יוד שבשם השם ולאישה יש ה שבשם השם, ושתי אישים, אש של האיש ואש של האישה. גברים מיוד, נשים מה, אומרת הגמרא. זה לא גברים עם האדים ונשים מנוגה. בזכות ג'ון גריי צריכתי להבין את הגמרא. זה לא גברים עם האדים ונשים מנוגה. גברים מיוד, נשים מה. יוד בלי ה זה משהו? זה אפס. אדם אומר, אני יוד. נו, מה תעשה עם היוד שלך? היי בלי יוד זה משהו, זה אפס. יוד והי ביחד זה שם השם. זה לא מוסר של אמריקאים שאומר, בעצם החיים שלי מאושרים, התקעתי איתך פה, בואי נסתדר. אומרת האישה, החיים שלי על נוגה היו מקסימים, לא יודע למה נפלתי בחרית הזאת לפני 3 מיליארד שנה, חבל שלא השתתי בנוגה, אני תקוע איתך פה, אתה שונה, בואו נסתדר. לא ככה זה. אומר האיש לאשתו, אני בלעדייך, אני לא חצי בן אדם, אני אפס בלעדייך, אני יוד, יש א' ב' ג', מה זה עם יוד? אבל רק איתך שם השם שורה במשפחתנו. כן, יוד והי אלו שני צדדים של שם השם, שתי בחינות של שם השם. צדק ג'ון גריי שאיש זה לא אישה ואישה זה לא איש. צדק, צדק. היוד מבטאת בשם השם משהו אחר מאשר ההי מבטאת בשם השם, ותסתכלו שאני לא אעריך בדברים האלה. אבל כן, ביוד של שם השם מתמצא האופי הגברי השונה מההי שבשם השם, שבו מתמצא האופי הנשי. מנחות כפתי את זוכים, עולם הבא ביוד, עולם הזה בהי, שכינות. אבל כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, רק אם זכו שכינה ביניהם, ואם לא זכו אז האש אוכלתם. אם כל אחד מהם חי את החיים שלו ואומר, אולי נחזור למאדים, אולי נחזור לנוגה, הוא לא יוד, הוא אפס. ורק ביחד אנחנו מאשרים את השכינה. מה יש להשוות? את זה לא נוכל למכור לגויים, לא נוכל למכור להם. נגיד להם השכינה תהיה בבית הזה, הם לא הבינו מה אנחנו מדברים. צריך להסתדר. אם נגיד להם ארץ ישראל, עברתי עוד פעם נושא, תהיתי, שוב פעם עברתי לאופן שבו צריכים להסביר על הסכמה שלו עם שכנים. אבל אם נאמר להם איש ואישה משרים את השכינה בביתם, לא יבינו מה אנחנו רוצים בחיים שלהם. לכן רב המחר שלי, אם הייתי רוצה לכתוב אותו, גברים מיוד נשים מהי, ספר ההמשך לגברים מאדים נשים מנוגה, כנראה יהיה הפסד כלכלי, לא גרם אישה חרה ללכה, שיש לו מספר קוראים אומנם איכותי אך מצומצם. אז אני חושב שאת רב המחר הזה לא נחבר אותו, אם כי אני מאמין בו לגמרי, הוא יישאר סוד שלנו, סוד של עם ישראל. איש ואישה שכינה ביניהם, ואת זה עושים ביחד. ואם האיש ינסה להשרות השכינה בדרכו שלו והוא יישאר בגפו רווק, זה לא ילך, האש תאכל אותו. ואם האישה תנסה להשרות השכינה, זה גם לא ילך. רק ביחד הם משרים את השכינה בבית. הדבר הפשוט הזה, האלמנטרי הזה, כל אדם מישראל מאמין בו וחי אותו. אבל אף אחד לא חשב, עד שבא הגוי הזה ואמר גברים מעדין נשים מנוג, אף אחד לא חשב שבעצם חזר קדמו אותו ואמרו גברים מיוד נשים מהי, וביחד שם השם שורה על הבית הזה. וכמובן שהדברים יפים לשובבים תת, שבהם אנחנו נכנסים אל הקודש בתרומת תצווה, ועסוקים בהשרת השכינה בעם ישראל במשכן, וממילא גם בבית הפרטי שלנו. זו האווירה שסביבה צריכים להבין את הלכות נידה. הלכות נידה, ההלכות שעוסקות בזמנים שבהם האיש ואישה אסורים, הם פרק בהשראת השכינה המשפחתית. זו המשימה שלנו, כיצד השכינה שורה בבית הזה, ובתוך זה ישנם זמנים, סדרים אלוקיים של התרחקות, של הפרדה ושל מרחק, שגם הוא חלק מהסדר של בניין הבית באופן שבו השכינה שורה. וזה מבט אחר לגמרי, ואף גוי לא יוכל להבין שהשכינה ביניהם, ואף גוי לא יוכל להבין שכשהשכינה ביניהם אז לפעמים מתרחקים, יש זמנים של מרחק, וזה פלא מיוחד לעם ישראל. כמו שאמרתי, היום אנחנו נחזור, לא יודע מי שהיה, מי שלא היה, כל מקום הדברים נאמרו לפני 9 שנים, כנראה זמן רב. אז השנה הזו, שבוע זה ושבוע הבא, אני מתכוון בעזרת השם להספיק ללמוד את סימן קוף צדי ה', שהוא סימן שעוסק בהרחקות. רוב הלכות נידה הגברים חושבים שהם נוגעים רק לנשים, אבל ההלכות הללו לכולי עלמא הם נוגעים בהחלט גם לגברים. כמו לנשים. אני מתנצל שלא הודעתי קודם מה בכוונתי ללמוד, בטח היו מדפיסים תדפיס של השולחן ערוך, אני מתנצל על כך, אבל אתם יודעים שעיתותיי לא בידי, ורק במהלך השבת היה לי זמן לחשוב מה נעשה. אם כן, אנחנו נלמד קוף צדיה, כיוון שהספרים לא לפניכם, אז אני לא אקריא, רק אומר את הדברים. אנחנו יודעים שיש לנו פסוק בתורה שתשמיש עם הנידה הוא איסור כרת. אלו פסוקים מפורשים בפרשת אחרמות וקדושים, זה איסור כרת. ואנחנו גם יודעים שיש איסור חיבוק ונישוק בנידה ובשאר עריות, שנחלקו לגביו ראשונים, קדמונים, האם הוא איסור דאורייתא או איסור דרבנן. שני הדברים מוזכרים ממש ברמז בדברי השולחן ערוך בסימן קוף צדיה, סעיף א', חייב אדם לפרוש מאשתו במת ומתה, אם כן פרישה. ופה השולחן ערוך מוסיף עוד דבר שלא נזכר, והמקור שלו אפילו לא כתוב בש"ס. אומר השולחן ערוך, לא ישחוק ולא יקל ראש אמה. אז איסור נוסף בזמן נידתה של אשתו, לא ישחוק ולא יקל ראש אמה. הדבר הזה לא כתוב במשניות, לא כתוב בתלמוד, אבל הוא כן כתוב במקורות קדמוניים. המקור הוא מאבות דרבי נתן. על המשנה, אל תרבה שיחה עם האישה, שם כתוב אבות דרבי נתן, אל תרבה שיחה עם האישה, צחוק וקלות ראש מגלין לערווה, בזמן נידתה הכתוב מדבר. יש הרבה פירושים, אז זה אחד הפירושים, להיזהר משחוק בקלות ראש בזמן נידתה. ההלכה הזו גורמת הרבה מאוד קשיים. מה שאומר השולחן ערוך, שאדם ייזהר בזמן נידתה שתו לא לשחוק ולא להקל ראש אמה, זה גורם לבעיה ולמבוכה, ויש לזה שתי סיבות. סיבה ראשונה, שזה קשה, וסיבה שנייה, שהדברים ידועים שבזמן נידותן יש נשים שיש להן נטייה לעצבות. ושכחתי כבר, שני הורמונים הם, אחד כשהוא עולה למעלה יש שמחה, ואחד כשהוא עולה למעלה יש עצבות. אחד קוראים לו אסטרוגן, זה לא גברים מעדי נשים מנוגע, כן, יש האסטרוגן, יש הפרוגסטרון, אחד למעלה שמחה, אחד למעלה דיכאון. מכל מקום, אותם הורמונים שמוצאים אותם אצל דיכאוניים במינון מרובה יותר, מוצאים אותם גם אצל נשים מניקות וגם אצל נשים בזמן המחזור שלהן. ולכן דווקא בזמן הנידותה יש לאישה צורך נפשי גדול יותר לקשר, מה שהגבר לא מבין. הגבר לא מבין את זה, והוא אומר, בואי נעבור את זה בשלום, יש לנו 12 יום, תראות, ביי, ממי, נשמה שלי, תראות, תחזרי בעוד 12 יום. וגם יש לו אסמכתה מהשולחן ערוך, כי בשולחן כתוב, לא ישחוק ולא יקל ראש אמה, הוא מבחינתו מוכן לעבור דירה ולחזור בעוד שבועיים, מצוין. וכך כתוב בשולחן ערוך, לעומת זאת דווקא בזמן הזה, האישה חפצה בקשר יותר. שוב פעם הגבר לא מבין, והוא חושב שהיא רוצה להתבדח איתו, ואז הוא שוחק ומקל ראש אמא. מה כן צריך לעשות? אני אומר לכם את שיטתי בעניין הזה, אחרי זמן רב ועמל. אבל הוא גם צריך להקדים למשהו הלכתי. באופן כללי, אנחנו צריכים לדון, לפלפל. יש סתירה בהלכות נידה, בסימן קוף צדיה. יש דברים שבהם אשתו נידה קלה יותר משאר הריות, ויש דברים שהיא חמורה יותר משאר הריות. זה פשוט מופלא מה שחז"ל עשו. פעמים הרחיקו אותנו מאשתו נידה יותר, ופעמים פחות. אני אלמד היום כמה עניינים. לגבי הנושא הזה של שחוק וקלות ראש, פה אנחנו רואים דוגמה שהרחיקו אותנו פחות, משום שכאן כתוב לא ישחוק ולא יקל ראש אמה. מה הדין שיחה אינטימית שהיא לא שחוק וקלות ראש? מותר? בטח כתוב לא ישחוק ולא יקל ראש אמה. מה הדין אם אדם מדבר עם אישה שהיא לא אשתו, שיחה אינטימית של על דברים רציניים ברומו של עולם? אוי ואבוי לנו. צריך אדם להתרחק מן אנשים מאוד מאוד. זו הפתיחה של השולחן ערוך לאבן העזר, סימן כף א', שם המבצעים העדינים של ההרחקות מנשים ומהעריות. אתם זוכרים, אם לא זוכרים, נזכיר לכם את דברי הסמה, שאומר שישנם שלושה מקומות שהשולחן ערוך כותב מאוד מאוד. אחד, בחושן משפט סימן, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, אתם לא תבדקו אותי, אבל זה כנראה סימן י' א', זה די בהתחלה, שצריך הדיין להתרחק מן השוחד מאוד מאוד. שם זה ברור גם למה, כי אם אתה יושב בדין ועורך דין אומר לך, אדוני, לא שמעתי כדברים הללו מימיי, והוא נורא משבח את הוורטים שלך, אפילו שאמרת את השטות הכי גדולה, שהוא חושב שזאת הדרך לקנות את ליבך, אז אני אומר לחברו, עכשיו תורך לתת לי מחמאה שלא יהיה שוחד. ככה אני עושה, כשאני מקבל מחמאה מאחד, עכשיו תורך, כי יש דין שוחד דברים, בבקשה, מוזמן לתת לי מחמאה, ואז אתם תהיו מאוזנים. ככה אני עושה, כי צריך אדם להתרחק מן השוחד מאוד מאוד, ואפילו בדברים. זה מקום אחד. והמקום השני מצאנו לגבי מה? בהגאווה, כן, שצריך אדם גם לשון, אבל איפה זה כתוב? מה? לא, אבל זה, איפה זה כתוב? כתוב ברמב"ם, אבל איפה כתוב בשולחן ערוך? אז צריך להתרחק מן הגאווה מאוד מאוד. מה? זה כן, אבל המילה גם להתרחק מאוד מאוד, מה כתוב ברמב"ם? המאוד מאוד. וגם הדבר השלישי הוא כמובן בעריות, צריך להתרחק מאוד מאוד. הוא שם מה שאמר הרב ציודה, להתרחק בפעם אחת מאוד, זה עוד פעם, עוד מאוד אחת, זה כבר פעם שלישית. זה שונה ממה שאנחנו יודעים שחכמים לא עושים גזרה לגזרה. פה עושים גזרה לגזרה לגזרה, ומתרחקים מאוד מאוד. וחכמים הרחיקו אותנו מהתרבות הזו שבה אדם, אנחנו מוצאים זוגות, עושים מפגשים חברתיים, ו כל הגברים מדברים כל הנשים כאילו חברים בתנועת הנוער. צריך להתרחק מאוד מאוד מן העריות. כאן זה לא כתוב לגבי אשתו, כאן כתוב לא ישחוק ולא יקל ראש אמא. זאת אומרת, לא הרחיקו אותנו. הגבר הוא לא תמיד למדן, אז הוא אומר, רגע, אני יודע, זה לא מה שהוא חושב, אני מסביר את המנגנון הגברי עכשיו, ג'ון גרי. הוא אומר ככה, רגע, אשתי נידה, נידה, זה כמו ערבה, ערבה, צריך להתחיל כמנה מאוד מאוד, ביי, להתראות. אבל היא צריכה דווקא עכשיו יותר קשר. וחזל בחוכמתם כי רבה, רק צריך להשוות, אומרים לנו, צריך אתה מתחיל כמנה אנשים מאוד מאוד, אבל באשתו רק לא ישחוק ואקל ראש, אמא. אני הבאתי... צריך
אישה שאפילו
אשתו? ישחוק וקלות ראש. כן, כתוב, לא ישחוק ולא יקל ראש אמא, שמא ירגיל לעבירה. אז יוצא שלא שחוק וקלות ראש, מותר. הבאתי לזה ראיה, דברים פורסמים, אבל אני מעצב את זה מחדש, מסוגיה במסכת עירובין דף סמך ב', על הפסוק, זו גמרא מפורשת, מפורסמת, על הפסוק, נשי עמי תגרשו מבית תענוגיה. אומרת הגמרא, זה הישן בקלעה שאיש ואשתו ישנים שם. זאת אומרת, איש ואישה ישנים בחדר, והוא גם ישן בחדר הזה. טוב, זה פשוט, זה נשמע מטורף לגמרי. אבל הגמרא אומרת, אפילו באשתו נידה. זה מדבר, ואיש ואישה, אישה נידה, יש אדם שלישי שיודע שהאישה נידה, והוא ישן באותו חדר, בפינה השנייה, חדר גדול. על זה נאמר, נשי עמי תגרשו מבית תענוגיה. אומר שם רבנו יונתן, אתם זוכרים שעל הריף בעירובין יש מפרש אחר לריף, על השס ישנם ארבעה מפרשים, הרן והנימוקי יוסף, אלו המפורסמים, רבנו יונה בברכות ורבנו יונתן מסכת עירובין. זוכרים שהרב ציודה היה אומר שלמפרשי הריף יש סגולה מיוחדת של מתיקות התורה, והנה עוד דוגמה של מתיקות התורה. אומר רבנו יונתן, רבנו יונתן הזה שאני מדבר עליו זה רבנו יונתן הכהן מלונל, שהיום דיברנו עליו, לא זה לא הוא, זאת אומרת יש, זה אותה משפחה, יש, היום דיברנו על, בשיעור על האורחות חיים, שזה רבנו אהרון הכהן מלונל, ושאלתי אם יודעים איפה זה, שהישראלים קוראים לוניל, אז אמרו שלונל זה מקום ליד מונפלייה, שהישראלים קוראים מונצ'פלר. וזה נמצא בדרום צרפת. שם היה רבנו נתן הכהן מלונל. לון בצרפתית זה לבנה, לבנה. ובאזור הזה פרובינציה, פרובנס, היה להם מנהג לקרוא למקומות שהם גרו בהם בשמות עבריים, כך זה יזכיר להם את ארץ ישראל. אז כך העיר מונטשפלר, מונפליה, הפכה להיות ההר, כי מונט זה, אז חכמי ההר זה חכמי מונפליה. והעיר גרנד הפכה להיות רימון פארץ, כך קראו לזה חכמי פרובינציה. ולונל, לונל הפכה להיות בקעת יריחו, כך קוראים לזה, ויריחו, העיר יריחו, ירח. זה מזכיר את ארץ ישראל, שם זה היה מקום שהצטיין באהבת ארץ ישראל, והם קראו, כך רואים בדברי הראשונים, הם קוראים למקומות, רק מי שיודע צרפתית יכול לדעת, להבין שרבי יונתן הכהן מלוניל הוא בבקעת יריחו, נכון? מי שיודע צרפתית, קל לו להבין את זה, זה לונל ויריחו זה ירח. כיוון שכל מי שנמצא פה יודע צרפתית, או בגלל שזו שפת האם שלו, או בגלל שהוא עשה אולפן, אלו שתי האפשרויות. אז אני חושב שאתם בטח מבינים מה אני אומר, וגם תזכרו כשאתם לומדים בתוספות, לא, זה לא נמצא בתוספות, תוספות ראש מביא לפעמים, אתם לומדים על הרשב"א מן ההר. יש הרי הרשב"א, רבנו שלמה בן אדרת שהוא מספרד, יש הרשב"א מן ההר, רבנו שלמה בן אברהם, הרשב"א מן ההר. זה לא בגלל שקראו לו ברגמן כמו הרב מן ההר והוא עברת לברגמן, אלא הוא מהעיר מונפליה, מונטשפלר.
הרב מן ההר והרב
ממונפליה, אם היה צרפתי, כן, הוא על שם הרשב"א מן ההר. הרב שלמה מן ההר זה הרי הרב שלמה מן ההר בעל התוספות, והוא היה ממונפליה, מונטשפלר. טוב, נזכרתי בזה כי אם דיברתי על רבנו נתן הכהן מלוניל, שהוא קורא לעצמו רבי נתן הכהן בקעת יריחו, הם אהבו את ארץ ישראל, ולכן יצא לו החידוש המדהים הזה שאני אומר לכם עכשיו. הגמרא אמרה, נשעמית גרשו מבית הנוגע, זה הישן בקילע בחדר שאיש ואשתו נמצאים בה, ואפילו באשתו נידע. מה הבעיה? שהיא בושה לדבר איתו דברי הצנע, כך אומר רבי נתן. האישה רוצה לדבר עם בעלה דברים צנועים, היא נידע, ובגלל שיש מישהו בחדר ומאזין, היא לא מדברת איתו. ועליו נאמר, נשי עמי תגרשו מבית האנוגיה. וכאן נשאלת השאלה, האם נדע אולי יותר טוב שלא ידברו עד שהתקופה הזאת ייגמר? זה הבת גברי, כן? אולי טעות, ניפגש אחרי זמני התארה. הגמרא אומרת הפוך, שזה זמן שבו אישה מדברת עם בעלה דברי התנאה. כאן רבנו יונתן הכהן מלוניל על הריף, ירד בפירושו דברי חז"ל, ירד לסוד גדול, שגם בזמן נידתה יש צורך לאישה לדבר עם בעלה דברי צנע. זה כמובן החילוק בין מה שכתוב פה בשולחן ערוך, לא ישחוק ולא יקל ראש אימה, אבל כן דבר איתה מה שקוראים היום שיחה אינטימית. יש ספר איגרות רבי עקיבא איגר, אני ממליץ לכל אחד מכם לקרוא אותו. זה פשוט, הספר הזה לא יאומן. איגרות של רבי עקיבא איגר, והאיגרות שם עוד חזק. רבי עקיבא איגר הוא שיא הלמדנות, ולפעמים כשאתה קורא רבי עקיבא איגר כל כך שקוע בסוגיה, הוא לא מנדב משהו רגשי, אבל באיגרות שלו הוא כותב דברים מופלאים. האיגרות כדאי לכם להשיג, אני פעם ממש בדרך אגב, לא יודע, הזדמן אליי הספר הזה, יש לי אותו. עוסקות שם בשני נושאים האיגרות. אחד, כמה נמאס לו להיות רב, והוא כותב שהחלום שלו זה לחתן את כל הילדים שלו, כי בגלל בעיות פרנסה צריך לחתן את הילדים, ואז להיות שם משהו בבית כנסת, לסדר את הספרים וללמוד בשעות הפנאי. כך רבי עקיבא איגר כותב. והנושא השני זה היחסים המיוחדים שלו עם אשתו. זה מתגלה אחרי שאשתו נפטרה. כידוע, אשתו הראשונה של רבי עקיבא איגר נפטרה. אם אני זוכר נכון, אשתו הראשונה יש לו רק בת אחת, והיא אשתו של החתם סופר, ושאר הילדים שלו הם אשתו השנייה, שהייתה בדודה של אשתו הראשונה. אשתו הראשונה של רבי עקיבא איגר הייתה מהעיר ליסה, העיר ליסה זה העיר של בעל הנתיבות. זה פשוט מדהים שהנתיבות תתעסק בשידוך של רבי עקיבא אגר. אנחנו משלמים רק סוד נתיבות ורבי עקיבא אגר. אז הנתיבות, לאחר שאשתו הראשונה נפטרה, חודשיים, שלושה אחרי זה, הוא מציע לו שידוך עם, עם בת דודה. רבי עקיבא אגר כותב לו דברים קשים. איך אתה, איך אתה יכול להציע לי? ואז הוא מפרט את מערכות היחסים בין דודה ואשתו. אומר, בשעות שבהן כולם ישנו, לא נשמע נפש חיה, הייתי מדבר את הדברים שרק אני והיא עסקנו בהם, בעבודת השם, ביראת שמיים, רק אני והיא. יחסים מאוד מופלאים. כדאי, מומלץ, לקרוא את זה לנשים שסוברות שבדור הקודם עבודת השם של הנשים לא הייתה משמעותית. מומלץ מאוד לקרוא את תגרות רבי עקיבא אגר ולדעת מה קורה עם אשתו של רבי עקיבא אגר, שלא הייתה חברת מועצה דתית. זה מקצוע נחשף, זה משהו רומנטי, לא משגיחת כשרות, זה ממש כבר, היא לא הייתה לא חברת מועצה דתית, לא משגיחת כשרות, לא הניחה תפילין, לא גבאית של בית כנסת, שזה כיסופים אדירים בקדושה. היא הייתה אשתו של רבי עקיבא אגר, והיא והוא ניהלו יחסים שאף אחד בעולם לא ידע מה שהם דיברו כשכולם ישנו. הוא כותב, שעות היה מדבר איתה בלילה. ככה רבי עקיבא אגר כותב, ולכן אחד אתה לא מתבייש להציע לי שידוך. בסוף התחתן איתה, אבל אחרי זמן רב התחתן עם הבדודה של אשתו, ונולדו לו ילדים גדולי ישראל. הקשר הזה האינטימי בין איש לאשתו הוא נחוץ מאוד גם בזמן עדותה. ולכן אומר השכן ערוך, אני חוזר על הדיוק שלי בשכן ערוך, הדיוק הזה נובע מהסתירה שיש בין יורה דעה קוף צדי ה' סעיף א' לבין אבן העזר סימן כף א' סעיף א'. בכף א' סעיף א' כתוב צריך אדם להתרחק מן אנשים מאוד מאוד, לא שיחות אינטימיות, לא סכנשים, לא דיונים עמוקים על דברים שברומו של עולם, להתרחק מאוד מאוד. אשתו נדע ירווה, לא ישחוק ולא יקל ראש אימה. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחלק בימי הנידות בין אהבת איש ואשתו שקיימת גם בזמן נידותה, לבין שחוק וקלות ראש מגילים לערווה. זה לא פשוט, הגבול הוא דק. הרבה יותר קל בהראות, אמרו לך להתרחק מאוד מאוד, הבן פה הגבול הוא דק. מהו שיחה רגשית עמוקה שבין איש ואשתו, שהיא חשובה גם בזמן עדותה והיא מאוד נחוצה לאישה, וצריך להשקיע בזה זמן. האינסטינקט של הגבר, כמו שאמרתי מקודם, זה לשים את הראש תוך המים, להרים שנורקל ולהיפגש אחרי ביי. ולעומת זאת האישה זקוקה דווקא בזמנים הללו לקשר של חיבה ושל נעימות ושל ידידות. ואף פעם אי אפשר לדעת, אני גם אומר לכם בתור עם שמכיר הרבה, יכול להיות שיש אישה שבחודש הזה אמרה שהיא רוצה ככה, ובחודש הזה ככה, ובחודש ההוא היא דווקא רוצה ללכת למסעדה, בחודש הזה היא דווקא רוצה להיות בבית, בחודש הבא היא רוצה... תזרמו. וזה לא לוגי, תזכרו שאנשים הגיעו מנוג... וזה הוא צדק, הגוי הזה, שכדי להבין את ההי... אז יש איזה משל שהוא לא אחי אחי, אבל הוא משהו. זה לא לוגי, זה לא דבוני, והקושיה של הגבר, אבל בחודש שעבר דווקא היה לך נוח להישאר בבית. זה בחודש שעבר. נגיד, אישה בזמן עדותה, זה כמו רב אברום שפירה ותירוץ על קצות. בסדר, רב אברום, כשלמד קצות, כל פעם היה לו תירוץ אחר. כל התירוצים יפים. זה היה תירוץ, זה הפעם, הייתה לו קושיה, תרץ ככה, פעם בתרץ ככה, תרץ ככה, תרץ ככה. השכל יש לו גבול, אין סוף אפשרויות. גם לנפש האישה יש אין סוף אפשרויות, וכדאי מאוד שהגברים יזרמו, אבל ההנחיה של השכן ערוך היא ההנחיה, כי לפעמים גבר מרגיש חסר אונים מול אשתו, הוא לא מצליח להבין אותה בזמן יוצא, כדאי, אולי, יש לך זמנים כאלה, הורמונים עולים, לא, לא, זה לא בשליטה, אני כבר לא מבין כלום, פשוט אולי תגידי מה לעשות, אני לא מבין שום דבר, ויש לו נטייה להתבדח ולרדת לנסה לפעס את אשתו, היא עצבנית. פעם התקשרה לאישה אחת בעילום שם, והיא אומרת לי שכשהיא מניקה, יש גם דבר כזה, כשהיא מניקה אז היא, היא מתפרצת כנגד בעלה בדברים לא הגיוניים, פשוט תצבעת עליו, צועקת עליו. אז אמרתי, יש לי בשבילך הצעה, אתה לא מכיר, זה אישה בטלפון, יש לי בשבילך הצעה, אני לא בטוח, אולי גברית, אז תגידי לי אם את חושבת, את מסוגלת להגיד לו, כדאי שתתרחק עוד מעט, אני אתעצבן? אז אחר כך התקשרה, אמרה שזה מצוין, פשוט אמרת לו, זה עוד מעט יקרה, כדאי שתשמור מרחק, תחזור עוד מעט. טוב, אז יש צורך להבין שהמנגנון הנפשי הוא שונה, לפעמים גבר בגלל שהוא לא מבין, הוא עושה שטויות, והגבר כידוע הוא טוטלי, והשטויות זה או להתנתק ולחזור, תודי מתי זה נגמר, ביי, או להתנהג בהתנהגות ילדותית, כלומר לעשות צחוקים, וזה בדיוק מה ש... לנסות להצחיק את האישה המסכנה שבוכה ויורדות לאדמו"ר בזמן נידותה, וזה בדיוק מה שחז"ל לא רצו, אלא חז"ל מחלקים בין צחוק וקלות ראש, שזה כמובן אסור, אסור דרבנן, לבין אהבה ונעימות וחיבה שצריכים להיות דווקא בזמן נידותה. באינטרפרטציה לדברי הרב זצ"ל המפורסמים נגיד שוארסתיך לי לעולם, זה באמת נוהג, מה נידותה? נשארים מאורסים. לא כולם מבינים מה אני אומר, יש דבר תורה שאומרים אותו קבוע באירוסין, זה דבר תורה של האירוסין, בכל אירוסין יהיה מישהו שיגיד כתוב בולת ראייה וארסתיך לעולם, שהאירוסין יש בהם משהו יותר מהנישואין, כי האירוסין זה רוחני והנישואין זה כבר ממשי וארסתיך לעולם. אז באינטרפרטציה לזה אני אומר, באמת זה קורה בזמן ידותה של האישה, ורסתיך לי לעולם, הקשרים הופכים להיות רוחניים, ואם הולכים, עכשיו אני אומר לכם, בדוק ומנוסה להצלחה ולשלום בית ולכל הדברים הטובים, אם מתנהגים, כמו שכתוב בשכן ערוך, בלא שחוק וקלות ראש, אבל כן עם נעימות ואהבה וחיבה וידידות והבנה ותמיכה ועזרה, זה מצליח. וזה לא מצליח כמו שהגוי אמר, מה נעשה הגזרה הזאת, נתקענו עם נשים נידות, צערנו הרב זה לא רק פיזיולוגי, זה גם הורמונלי, וזה משליך על הנפש, בוא נראה איך נעבור את זה בשלום. יש עצות טובות, קראנו ספרות שעוזרת, בעזרת השם זה יעזור, לא כך, אלא עוברים את זה כך שבונים רובד נפשי של אהבה וחיבה בזמן נידותה של האישה, שאי אפשר לבנות אותו בזמנים שבהם האישה היא מותרת. עד כאן תמצית סעיף א' בסימן קופצ'ה. ניתן כמה דוגמאות מעשיות. שאל אותי פעם מישהו שאלה יפה שנהניתי ממנה, האם מותר לאיש לשחק עם אשתו בסביבון בחנוכה? אני אומר את זה, זו למה נהניתי ממנה? כי זה בדיוק שאלה על הגבול, מה זה לשחק עם אשתו בסביבון? זה מפגש אינטימי בין איש לאישה שהוא מותר, או שזה לעשות צחוקים? אז אם על הסביבון אין נון ג' ה' פי, אלא יש ערפאת, אבו מאזן, אז זה לא. אבל אם זה סביבון קלאסי של נס גדול היה פה, מצאתי, לא תאמינו, שרב ניסים קרליץ, בא לחוט שני, אחד מגדולי הדור, כותב שזה מותר. הדבר מותר, וזה מצוין. רשמתי לעצמי פה עוד כמה דוגמאות. האם מותר לשלוח פרחים לאשתו? כל זה מביא הרב קרליץ, זה מותר. חודשני, פרחים מותר, מתנה, סיפור יפה לספר, כל הדברים הללו מביא החודשני שהוא מותר. כל זה כמובן מותר אך ורק ואשתו, או באישה שאיננה אשתו, אוי ואבוי למי שישלח פרחים לאישה ויגיד שזה מפורש מותר בחודשני, כי החודשני אמר שאשתו נידה מותר לשלוח לה פרחים, מסקנה מותר לשלוח לערווה פרחים, אוי ואבוי למי שיגיד דברים כאלו. זו ההבחנה בין אשתו נידה. וכן רבותיי, קצת יהיה סעיף א' עוסק בדבר שיש בו כולה באשתו לעומת נשים אחרות שעליהם נאמר להתרחק מנשים מאוד מאוד, מה שאין כן באשתו. אבל סעיף ב' בקוף צדיה עוסק בדבר שיש בו חומרה.
רבינו, שלא שכבר אנחנו מפנים, רואים שהרב קצת עבד עליהם.
מה עבדתי?
הרמה כתוב בדברים גם כן, שזה לא סוצר.
לא יקל ראש אימה אפילו בדברים. אז יש דברים של הקלת ראש, ויש דברים לא של הקלת ראש. כן, אז אמרתי שהגבול הוא דק, והסביבון זה מאוד יפה. שזו... והלב יודע, הלב יודע. באמת רציתי להראות עוד משהו בזה, שאני חשבתי, כל שנה אני חושב על זה, הרי השובבים זה מסדוש לארי הקדוש, והארי הקדוש אמר שמצוות ואהבת לרעך כמוך מתקיימת באשתו. אלו דברים מפורסמים, נדמה יש למדי חתנים למדים אותם סדרתי. אז באמת למה לא כתוב ואהבת לאשתך כמוך? זאת אומרת, אם הארי הקדוש אומר שאי אפשר לאהוב את רעו כגופו, והיחידי שאפשר לאהוב אותו כגופו זו אשתו, אז למה לא כתוב ואהבת לאשתך כמוך ותתאמץ לאהוב את הרע כמה שיותר? אז התשובה היא שאנחנו לא בונים איזה משהו אינטימי, סודי, שאין לאף אחד קשר איתו. אנחנו בשליחות כלל ישראלית שאנחנו בונים משפחה. והאהבה שמתגלמת בחיי המשפחה היא בעזרת השם תתפשט על פני כולם. פה במשפחה לומדים איך לאהוב אחרים. זה שונה מהתפיסה המערבית של היום. יותר ויותר אנשים אומרים, אני איש עסקים, אני איש של ביזנס, אבל בבית אני לא מכניס את העסקים. יש לי יום בשבוע, אני רק עם אשתי. לא מכיר אף אחד בשעות האלה, אל תתקשרו אליי, אני לא זמין, הוואטסאפ לא מצרצר. אל תדברו איתי. ואני גם שומע אנשים דתיים שמדברים כך, שנראה שהמשפחה זה כמו תיבת נוח, והעולם זה מבול. במבול מתנהגים כמו במבול, ובתיבת נוח כמו בתיבת נוח. אצלנו זה לא כך. ואהבת לרעך כמוך, בא לידי ביטוי במשפחה. ועם האהבה המשפחתית אנחנו יוצאים אל החיים ומשתדלים לאהוב את כל האנשים כמו שלמדנו בתוך המשפחה, שאיש יאהב את אשתו והאישה תאהב את בעלה. וזה אנטיתזה למה שאומרים היום, אל תכניס לי דברים הביתה, הבית שלי, אני מתנתק, נכנס הביתה מתנתק, אל תדברו איתי על כלום. זו תפיסה חילונית. הבית עוסק בהשראת השכינה והשכנת שם השם בתוכו. כמובן שיש חוכמה וצריך לדעת איך עושים את זה, ויש סדר של התנהלות, וכמובן שהבית לא צריך מקום פרוץ לכל אדם, לא התכוונתי אחרת, אבל אדם, איש ואישה מנהלים חיים של אהבת ישראל, והמצווה הזאת של ואהבת לרעך כמוך נוהגת באשתו נידה כפי שהיא נוהגת באשתו שאינה נידה.
יש הבדל בכל כל ראש, אם אני, נגיד זה עם ילדים או עם עוד אנשים אחרים?
כן, זו שאלה טובה מאוד. מיכאל אומר דבר דק, שיש דברים שכאשר אדם נמצא לבד עם אשתו הם שחוק וקלות ראש, וכאשר עושים אותה עם אנשים אחרים הם כבר לא יהיו שחוק וקלות ראש. וזה נכון מאוד, הכל מסור ללב והעיקרון מקובל. עד כאן סעיף א' בסימן קוף צדי ה', התארכו הדברים. סעיף ב' בקוף צדי ה' עוסק בהלכה קשה מאוד לקיום, והיא הלכה שבה חמורה אשתו מנשים אחרות. ממש שני סעיפים זה אחרי זה, סתירה. ההלכה הזו היא האיסור להושיט דבר מידו לידה בזמן נידתה. אומר השולחן ערוך, לא ייגע בה אפילו באצבע קטנה, ולא יושיט מידו לידה שום דבר, ולא יקבלנו מידה, שמא ייגע בבשרה. האם מותר להושיט מידו לידה של אישה שאיננה אשתו, נהגת אוטובוס, האם מותר, ואין לך טלקרט מוטען, אז האם אתה יכול לשלם לה, אתה מושיט מידו לידה, האם זה מותר או אסור? קופאית ב... אתם פוסקים שמותר. השולחן ערוך והרמ"א בסימן כף א' סעיף ד' כתבו שמותר. מרן השולחן ערוך והרמ"א כתבו שמותר באבן העזר כף א' סעיף ד', והאיסור הוא רק באשתו. השלה הקדוש, שלא תצא תקלה, השלה הקדוש בשער האותיות, עוד קוף קדושה, כתב להחמיר ולאסור הושטה מידו לידה בכל אנשים, והוא חולק על השולחן ערוך והרמ"א. אז עיקר הדין זה מותר. וזה חשוב לנו מאוד, משום שאין ספק שמרן השולחן ערוך והרמ"א, שניהם גם יחד באבן עזר, כתבו שכל מה שנאסר בנשים שאינן בעריות, שלא אשתו של האדם, זה רק מזיגת הכוס, הצעת המיטה והחצת פניו ודיו ורגליו. אלו שלושה דברים שאסורים בנשים אחרות. אבל שאר ההרחקות, כמו לא ייגע בה אפילו באצבע הקטנה ולשבת על המיטה שלה, כל זה זה בהמשך, נאסרו רק באשתו ולא בנשים שאין עריות. אז יש פה דבר היפוכו. זה ברור? יש פה דבר ביפוחו. בסעיף א' כתוב לא לשחוק ולהקל ראש אימה, זה הכל. אבל פחות מזה, לא צריך להתרחק מהאישה. נשעמית, רשום בית הנוגה. ובסעיף ב' כתוב חומרה, לא יושיט מידו לידה. צריך להבין את טעם הדין. הטעם של הדין הוא מגמרה מפורסמת במסרת שבת, דף י' ג', זוכרים את הגמרה הזו. שם מדובר על אותו תלמיד שקרא ושנה ושימש ומת בחצי ימיו. והייתה אשתו נטלת את תפיליו ושואלת למה. עד שבא אליהו הנביא ואמר לה, מה שמעניין זה שבגמרה בשבת יש תשובה מסוימת שאליהו הנביא אומר. שם כתוב שהתלמיד הזה חילק בין ימי נידותה לימי ליבונה. אבל בתנא דבי אליהו עצמו יש ביאור אחר. בתנא דבי אליהו כתוב שהוא החמיר בכל, אבל הוא הקל בדין הושטה. הוא הושיט מידו לידה, ועל זה הוא מת, התלמיד. כשמדקדקים בלשון תנא דבי אליהו, זה הולך ככה. הדין של הושטה מידו לידה זה גזרה שמא ייגע בה. כך אומר השולחן ערוך, לא יושיט מידו לידה שום דבר, שמא ייגע בבשרה. זה לא דין עצמי. זה לא תור עצמי של דברי חיבה, אלא שמא ייגע בה. התלמיד אמר, אני לא אגע. אני לא אגע. וכנראה גם לא נגע. אבל הוא פרץ את גדרם שחכמים אמרו, שאמרו, לא יושיט שמא ייגע. ואני חושב שזה ההסבר לחומרה שיש פה באשתו נידה לעומת נשים אחרות. אם אדם מושיט לקופאית כסף, הוא נזהר לו לגעת בה, ובטעות הוא נגע בה, הוא סולד מזה, זה לא נעים לו, והוא לא עשה איסור, ולכן לא גזרו. אבל בין איש ואשתו אין אף פעם נגיעה שהיא לא נגיעה של חיבה, הכל הוא אינטימי. ולכן אם הוא נגע בטעות באשתו, זה חיוב. זה ברור? זאת אומרת, יש פה משהו הפוך כזה. לא קשור מותרת אחר הזמן. הקשר בין איש לאשתו הוא כזה שבדיוק אין נגיעה לא של חיבה, או כל נגיעה שתחוש לא תהיה של חיבה. אז גם נגיעה אקראית ואגבית יכולה להוביל לידי חיבה, ולכן חיים עשו משמרת למשמרת. הרי גם בשאר נשים, נשים נאסרה נגיעה לא של חיבה. נאסרה נגיעה, אבל נגיעה לא שלך, אולי גם תהיה נגיעה של חיבה. פה אסרו, או שאתה, שמה תהיה נגיעה לא של חיבה, אולי תהיה נגיעה של חיבה, זה לא אסרו בנשים אחרות. אבל באשתו, או שאתה, שמה תהיה נגיעה, היא תמיד נגיעה של חיבה. זה העבורת שלי. ברור, זאת אומרת, מגע, לא ברור, להסביר? מה?
פשיטה.
זה פשיטה.
גם הארוחה זה ככה, גם
כן. נכון. אז זה מסביר, טוב, מדוע יש סתירות פה. יש דברים שבהם, קשר אינטימי עם אשתו, זה דבר מצוין, עם אישה אחרת זה דבר נורא ואיום. קשר לא של חיבה עם אשתו זה דבר מוזר, וקשר לא של חיבה עם אישה אחרת זה יכול להיות שאדם משלם לקופאית בטעות נגע, זה מזעזע אותו, אז לא עשו.
אדם נוגע באשתו שנידה, שיפור עליו, זה לא מזעזע אותו?
אולי כן, אולי לא. אז זו הגזרה. אולי כן, אולי לא. הוא צריך להפעיל את הראש, את השכל שלו, ולומר, אני עם מצב אסור, ולהיזהר. מה יקרה? אולי כן, אולי לא. לכן, יש לנו פה איסור חדש, נפסק הלכה בשולחן ערוך. האיסור הזה שנוי במחלוקת הראשונים, שיהיה ברור. הוא שנוי במחלוקת הראשונים, יש ראשונים שהתירו, אבל מה נעשה? שהשולחן ערוך אסר, לא ייגע בה אפילו באצבע קטנה, ולא יושיט מידו לידה שום דבר. אז זה איסור הושטה הידוע, ואני קיבצתי פה אולי 11 נפקמינות בעניין הזה ש שיש לדון בהן האם בכל זאת מותרות. המקרה הראשון זה מה קורה, מהדבר מאוד נפוץ, מה קורה כאשר אדם הושיט לאשתו והוא שכח שהיא נידה, או האישה הושיטה לבעלה, ויש אנשים באזור שרואים האם זה מותר או אסור. משה פיינשטיין אמר אל תיקח, וזה בגלל שלא צריך להתבייש במצוות, אז היא נידה, לא צריך להתבייש. וזה מזכיר לי תשובה של רבי יוסף חיים זוננפלד, תשובה מזעזעת. רבי יוסף חיים זוננפלד יש לו ספר נקרא שלמת חיים, שוט מאוד מעניין, קראתי אותו לפני שנים רבות רבות עוד שהייתי מרכז הרב, ושם יש תשובה כזו. הוא מספר שבעיר העתיקה בירושלים, שם הוא היה גר, לא הייתה תאורת רחוב, אז איך היו מרים את הרחובות? כל אחד היה שם נר בחלון, בחלון הפונה לרשת הרבים. אבל בליל שבת, אם הייתה עונה, לא יכלו, כי היו גרים רק בחדר אחד, אסור שם יש לאור הנר. אז שמו נרות שיחבו, נרות יותר קטנים. אז הוא אומר, נוצר מצב שכל מי שעובר ברחוב כלל את זה שלא ישיר נר. הוא אומר, לא, בעצם יש לו סיבה. אז מה לעשות? מה לעשות? אז הוא אמר, לא לעשות שום דבר, זו מצוות התורה ולא צריך להתבייש בה. ככה הוא כתב. על דרך זו אומר משה פיינשטיין, אם הבעל הושיט לאשתו בזמן ילדת החפץ, אז אישה תגיד לו, לא. אבל, ויש לו ראיות מעניינות מכל מיני מקורות, וידוע שהרב מרדכי אליהו בספרו כתב אחרת, וכתב להקל בדבר הזה, וככה אני חושב, והערכתי בזה בכתובים, כאשר ודאי שלא צריך להתבייש במצווה. היא לא מתביישת במצווה, היא מתביישת מזה שהרבה אנשים מסתכלים עליה כך. זו הבושה של האישה, לא קשור למצווה, זה נושא אחר. המבוכה שיש מזה שאנשים אחרים מסתכלים עליה, ועל זה נאמר גדול כבוד הבריות שדוחרת לא תעשה דרבנן שבתורה. ולכן אני חושב שמצב כזה שבו זה קורה, אתם יודעים למי זה קורה בעיקר? לחתן וקלה, בשל הברכות זה קורה לחתן וקלה. הם לא רגילים עדיין, הקלה אסורה על החתן, והם נמצאים של הברכות, הסלט עובר, מה עושים עם הסלט? אז זה קורה, וזאת אמנותו של מלמד החתנים ללמד. אתה מלמד, מי עוד מלמד חתנים פה? הרב ידידה, אתה מלמד חתנים? אתה מלמד המון חתנים, הרב מנחם, נכון? זה אחד. לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח, לא בטוח. עוד הלכה מפורסמת, היא נכונה לגבי רק חלק מהיושבים פה, לא לגבי כולם. ישנם שלוש אוכלוסיות של אנשים נשואים. יש אנשים נשואים שיש להם תינוקות, יש סבים שיש להם נכדים, ויש באמצע, הילדים גדלו אבל עדיין אין תינוקות. אני מדבר על אלה שבאים מגע עם תינוקות, או שלהם יש תינוקות או שיש להם נכדים. אז יש דיון לגבי העברת תינוק מהגבר לאישה בזמן עידתה, או הפוך. דיון שלם ארוך בעניין הזה, הוא מתחיל במנהג ישן של ברית מילה, של קוואטר. שם הוא מתחיל במנהג ישן שהיה בחברון, האם אפשר שהיולדת תעביר, שתהיה קוואטר בעצם, תעביר לבעלה את התינוק. היום זה כבר בטל מן העולם, לא חושב שמישהו נוהג כך. אני אגב גם לא יודע שמישהו נהג כך, עשי את זה קצת, זה מחקר רק בספרים ראיתי את זה. אבל זה נוהג היום גם בתינוקות, להעביר תינוק מידו לידו, האם מותר או אסור. מה שכתוב בשוט התשבץ זה שבתינוק שכבר מתנועע קדימה זה מותר, והוא אומר נימוק, כי חי נושא את עצמו. ועל זה יצאו רבים לחלוק, שהחי, להלכה אנחנו פוסקים שלא אומרים חי נושא את עצמו בתינוק שמתנועע קדימה. זאת אומרת, חי נושא את עצמו, הרי זאת הלכה בגמרא דף קכ"ח במסרת שבת, שולחן ערוך סימן ש"ח, ממתי אומרים שמי שמטלטל תינוק ברשות הרבים אז הוא חייב חטאת. והגמרא אומרת, מאז שהתינוק מדדה, מאז שהתינוק יכול ללכת, אז יש שלב יותר מאוחר מאשר תינוק שקצת זז. ולכן יש כמה פוסקים שדחו את דברי התשבץ, ואני אומר אסור לדחות את דברי התשבץ. התשבץ הוא קדמון, והתשבץ אמר שברגע שהתינוק נע מכיוון האבא לאמא או הפוך, מותר להעביר אותו בזמן ידתה, והוא מתכוון לסברה אחרת לגמרי. מה שהוא אמר חי נושא את עצמו, הוא לא מתכוון למה שהגמרא אומרת חי נושא את עצמו. הוא גם למד גמרא, הוא יודע שזה לא קורה כשהוא מזיז את עצמו קדימה. הוא מתכוון לומר שכיוון שהאיסור להעביר מידו לידה הוא משום נגיעה, אז אם הוא קצת, התינוק קצת מטה את עצמו, אז כבר יש פחות חשש נגיעה, ובאופן זה לא גזרו. לא ברור, התשבץ לא נקב בגילו של התינוק. היום אתם יודעים שאנחנו היום בדור שכל אחד רוצה לדעת דברים מדויקים. עוד הרב, תהיה חתוך בבקשה, אל תגיד דברים מעופלים. חתוך. התשבץ אומר, ברגע שהתינוק נע מהאבא אל האמא או הפוך, מותר להעביר אותו. אבל איזה גיל זה? התשבץ לא אמר. אפשר לדעת איזה גיל זה? כתוב בספר דרכי תשובה שזה בסביבות חצי שנה. זאת אומרת שהצורך לתת תשובות מדויקות כבר התחיל בזמנו של הדרכי תשובה שנפטר לפני 80 שנה. זה אדמו"ר ממונקאץ', המפורסם, שנפטר לפני 80 שנה. ואני אומר לכם, תעזבו את החצי שנה הזו. אם התינוק נע קדימה, זה מותר. יש להניח שזה לא קורה בגיל שבועיים וגם לא בגיל חודשיים. זה מתחיל לקרות בגיל כמה חודשים. אז אם התינוק נע קדימה אפשר להעביר. יש פוסקים שאסרו, התשבץ יתיר, התשבץ הוא קדמון והוא ראשון, ולדעתי אין כדאי לחלוק עליו בגלל סברות. כן, מרדכי? מרדכי רוצה לשאול משהו? הרב ידידיה, כן. בואו נדבר על זה. לדוגמה, הוא צודק מה שאומר, שיש עוד, חוץ מאשר הושטה והעברה, יש מצבים שונים. לדוגמה, האם מותר להכיל תינוק שנמצא על הברכיים של אשתו, או הפוך? אז נכון, זה לא כתוב. ואני אומר, מה שלא כתוב, אל תמציא. זה מה שאני אומר. אני יודע, אני ראיתי את כל החומר. אני אומר, לא כתוב, אל תהיה יותר... אתה בסדר, אני יודע שהמניות שלי עלו אצלך ברגע הזה. אני יודע, זה ברור לי. אבל אני אומר, גם אחד שיש לו נטייה להחמיר, צריך פה להיזהר. לא להחמיר, זה דוגמה. הרי אנחנו מדברים על זוג צעיר, יש להם ילדים, ועכשיו הבעל צריך לעזור לאשתו, אז כל מניעת עזרה זה גורם נזק, ומספיק השטרות בזמן נידותה לאישה. אז מותר לתת תרופה לתינוק שיושב על ברכי אמו, ומותר גם הפוך שהאישה תיתן, ועוד כל מיני פעולות מהסוג הזה שהם לא הושטה מידו לידה, לא אסרו אותם חכמים. אני מזכיר עוד פעם שהאיסור מחשש מגיע, ולכן יש דיון שלם לגבי חפץ ארוך. הלכה שהייתה אקטואלית כשהיו תינוקות, כבר יש לי רק נכדים עכשיו תינוקות, אבל האם מותר לקחת עגלה ביחד? עגלה זה חפץ ארוך. לא כתוב מפורש בשולחן ארוך, יש בזה מחלוקת. הבית יוסף כתב שלהחמיר גם בחפץ ארוך. הבית יוסף פה בקוף צד יהי סעיף ב' כתב שטוב להחמיר גם בחפץ ארוך. טוב להחמיר, זה טוב להחמיר, זה אומר, לא, יש כאלה שצם טוב להחמיר, לא, אנחנו בציונות הדתית, טוב להחמיר שיחמירו החרדים. אני ידעתי מה אתם חושבים שאני הולך לומר, אז טוב להחמיר, זה לחרדים, ויש כאלה שצם טוב להחמיר, זה מסט, כמו שאני אומר, חייבים לעשות. רבותיי, טוב להחמיר, זה טוב להחמיר, אם כתוב שטוב להחמיר, זה טוב. מה המסקנה? שהאישה תיקח את העגלה לבד. טוב להחמיר, אז שתיקח לבד את העגלה. לא, המסקנה היא שהבעל ייקח את העגלה לבד. ואם הוא לא מצליח לקחת את העגלה לבד, אז ייקחו ביחד את העגלה, משום שאלו העקרונות. חפץ ארוך, טוב להחמיר. דבר אחרון, רבותיי, מחלוקת שאיננה ידועה, כתוב פה ברמה בקוף צדיה סעיף ב' שעל ידי זריקה מידו לידה או להפך אסור. זאת אומרת, ושוב, זו שאלה הלכתית, הרי האם יש חשש נגיעה או לא. אז הרמ"א אומר שגם לזרוק אסור. מי שמסתכל בבית יוסף רואה שהבית יוסף חלק על הדבר הזה, וכתב שעל ידי זריקה מותר, ולכן יש בזה הבדל בין ספרדים לאשכנזים. לספרדים מותר לזרוק, ולאשכנזים... מה? זה חמיה? השולחן ערוך לא חיק בין עלייה לירידה.
גם של הרמ"א, זה לא חשש נגיעה.
לזרוק מ... החלון לחנייה גם לפי הרמ"א מותר. זה מותר.
אני לא יודע.
מכל מצב שיכול להיות שזה ייפול לך, ואז אתה תנסה לעצור אותו, ויש איזשהו חשש כלשהו שנגיע. זוהי המחלוקת שיש בדבר הזה. לפני שניפרד, שאלות לסיכום. דיברנו היום על, בעצם על שתי הלכות מרובות בענפים, צחוק וקלות ראש, נגיעה, שונות זו מזו. זהו, האמת היא שאני רגיל שכשאני מסביר טוב, אחרי זה אין שאלות. בכל זאת יהיה, בכל זאת.
שאלה כללית, לא קצת על אבל אחרי לידה נגיד, וגם תקופה יותר ארוכה, וגם בעקרון לפי התורה יש ימי טהרה,
כן, אבל השאלה הזאת היא נדירה. הוא צודק, שאלתי אותך כבר פעמיים את שמך בשבת, לפני שבת הגדול, ופעמיים שכחתי. עוד פעם תזכיר. דוד מה? כן, אמרת לי פעמיים, פעם אני לא אשכח בעזרת השם. אז דוד שואל שאלה נכונה, חשובה, שיש הלכה בתורה שאנחנו היום מחמירים על עצמנו, וחי ושלושים יום ושלושת ימים תשב בהתמי טהורה לזכר, ושישים יום וששת ימים לנקבה. אנחנו היום מחמירים על עצמנו ולא נוהגים את הדין הזה של דם טוהר. הדין היסודי הוא שגם אם האישה רואה דם, הדם הזה טהור. למעשה בזכר זה נדיר מאוד מאוד, הרי אישה לא מצליחה לטבול פעמיים תוך 40 יום. זאת אומרת, זה נדיר שאישה מצליחה לטבול לפני היום ה-40. הנפקמינה היא לנקבה. לנקבה, אז כתוב 14 יום זה דם, תומת לידה. אחרי הטבילה הראשונה אז היא נטהרת, ואם תראה מאחרי הטבילה הראשונה עד 80 יום מהלידה, זה בעצם דם טוהר. זו השאלה. זה לא נדיר, אבל זה רחוק. למה זה רחוק? כי בדרך כלל אישה טובלת אחרי 6 שבועות, זה נס. 6 שבועות זה מהר. 8 שבועות, 9 שבועות, 10 שבועות, כל הזמן יש שאלות ככה מנשים יולדות שכל כך רוצות להיטהר מהר ולא מצליחות, ומביאים, אני פשוט רואה את זה, מביאים עדים, ואני רואה שפשוט הדימום שלה לא נגמר. עברו 6 שבועות, 7 שבועות, אז אני אומר להם תמיד 8 שבועות, 9 שבועות, זה הגיוני לגמרי. אז אם טוב, אישה טובת אחרי 8 שבועות, שיהיה לה עוד במחזור 80 יום, זה רחוק, אבל זה קורה. זה קורה, ויש בזה בהחלט כמה וכמה הקלות. יש כמה וכמה הקלות בדבר הזה, אפילו ספקות בצבעים, כי אגב למין הספרדים שלא מברכים על ההלל בראש חודש לא יכולות לטבול בברכה מריה כזו, לא לשכוח. זאת אומרת, אם אישה טבלה טבילה ראשונה נגיד אחרי 6 שבועות, אז זה 42 יום, יש לה עוד 38 יום, בוא נגיד שעל המחזור, והמחזור נגמר לפני, אז הוא צריך שיגמר לפני ה-80 יום, כי אם חייג לפני, אז הוא נגמר לפני ה-80 יום, הרי היא תובלת רק מכוח המנהג, או שעל הקטע מאוד גדול, תובלת רק מכוח המנהג, ועכשיו, האם יכולה לברך, זה תלוי בשאלה אם בעלה מברך על ההלל בראש חודש. זה ברור, כי ראש חודש זה מנהג. אם הוא סובר כמו הרמב״ם ורשי, שלא מברכים על המנהג, היא צריכה לטבול בלי ברכה. ואם הוא סובר כמו שאר ראשונים שמברכים על המנהג, אז היא טובלת עם ברכה. כשעומד בציוונו, הכוונה שקיבלנו על עצמנו במנהג, אז אפשר לברך על זה. זו לא הערה שלי. אם זו הייתה הערה שלי, הייתי ענק, זה לא שלי, זה של החתם סופר. החתם סופר העיר את הערה הזאת בהשוואה שבין הלל בראש חודש לבין טבילה של אישה בדם תואר. אז זו דוגמה, הרי אפילו לא פשוט שמברכים על זה, בשביל לברך על טבילה כזאת צריכים לחזור להלל בראש חודש ולנרות חנוכה בבית כנסת שאלה מנהגי ישראל, ולכן יש בזה כמה וכמה קולות שיש בדין הזה. וכיוון שהדברים הללו הם קשורים הרבה למצבי רוח, כי אישה יולדת לפעמים תנועה למצבי רוח, אתם יודעים ש יש דבר כזה, דיכאון אחרי לידה, שמצוי אצל נשים, וגם אישה שלא מובחנת עם דיכאון אחרי לידה, לפעמים יש את המצבי רוח לא פשוטים, ולפעמים יש מצבי רוח כן פשוטים, אבל הם עדיין מצבי רוח, ויש לי במחסנית הרבה קולות לנשים יולדות עם מצבי רוח לא פשוטים, אבל אלו ניתנות לאמר בשיחה פנים אל פנים לאחר ברור של העניין, ואנחנו נהיה איתה בעזרת השם. אישה כזו שקשה לה, צריכים לעזור לה. הגבר שיהיה בריא מסכן, הוא תקוע במצבי רוח, הוא חד ממי כזה, והאישה היא יותר עשירה באישיות שלה, יש לה עליות וירידות. זה מחזיר אותנו להלל בראש חודש לדברי האור זרוע המפורסמים, שהאישה נמשלה ללבנה. זה לא בגלל שהיא מברכת על להלל בראש חודש, אלא היא נמשלה ללבנה, שהלבנה נפרצת ומתמלאת. כך יש אצל האישה שינויים, והגבר כזה יותר מקובע כזה, כל הזמן נראה אותו דבר. אבל אני חייב לומר ש הערה חשובה מאוד שאני נוהג לומר אותה לחתנים ולחלות, שהגבר זה, הוא המין החזק כל עוד שהכל בסדר. זאת אומרת, כל עוד שהמצב בשליטה, אני פה. אבל כשיש התרסקות בכל מיני נושאים, מיד הוא צריך לשען על אשתו, שפתאום מגלה כוחות מיוחדים. אבל בנורמה, בחיי היום יום, אני פה, צמחי עליי, אני די יציב, לא יודע למה יש לך מצבי רוח משתנים, אני לא משתנה כל כך, אני די קבוע כל הזמן. אני מקווה, אנחנו מסיימים במה שפתחנו, אני מקווה שאף אחד איננו חושב פה שדבריי נובעים מעיון בספר גברים מעדים נשים מנוגה, שלא יצא מבית הכיסא אצלי, שיהיה ברור, הוא לא יצא מבית הכיסא, הוא כבר לא אצלי, כבר החזרתי אותו, שאלתי אותו ושבתיו לבעליו, הוא לא יצא מבית הכיסא. אבל זה כן, מתוך מה שקרה שם למדתי מחדש דברי חז"ל, וכל כך נהניתי מהדבר הזה, שהוא העיר באור חדש את איש ואישה שזכו השכינה ביניהם, והשכינה זה בשם יודקי בשתי בחינות שונות. זה מלווה אותנו, ומי שעוסק בהלכות נידה, בהלכות ההרחקות הללו, אז מצד אחד עוסק באידיאל של חיי המשפחה, ומצד שני עוסק בשאלות הלכתיות נכבדות, והן תמיד ביחד. ומה שאמרתי מקודם זה שנשים שהן במצוקה, אנחנו נהיה איתן ונוכל לעזור להן בעזרת השם. ברוכים תהיו, שבוע טוב, שבוע הבא נסיים את הסימן הזה בעזרת השם. בעוד רגע